שאתה משמעות היא שאנחנו ערים, אבל באמת, בפנים אנחנו ישנים, גם כשאנחנו ערים לא, לא שמים לב מה שקורה מסביבנו, כן? ובכן, זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. רק כתוב בצורה של אני שערה ולבי ער, ולא בצורה של אני ערה ולבי ישן בגלל סיבה אחת. מהו הלב? מהו ליבו של אדם?
רגש,
נכון. אני אגיד לכם מהו ליבו של אדם. אני ישנה ולבי ער. נכון? בואו נראה מה זה הלב. חז"ל אומרים במדרש שיר השירים רבה שהלב זה הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו אומרים חז"ל. רש"י בפירושו לשיר השירים מסביר בליבי ער זה הקדוש ברוך הוא. בעקבות חז"ל. מה הקשר בין הפירוש הזה של חז"ל ליבי ער שהכוונה לקדוש ברוך הוא? עוד מעט נבין גם את המשמעות, אבל רש"י וחז"ל מסבירים ליבי ער זה הקדוש ברוך הוא, אבל מה הקשר בין זה לבין פשוטו של מקרא? זה נראה מאוד מאוד קשה, נכון? עכשיו אני רוצה להוכיח לכם את פירושם של חז"ל, כן? מתוך פסוקים שכולנו מכירים אותם, בסדר? ואז נוכל להתחיל להבין את המשמעות של זה. ב-51 הימים שבין חודש אלול ועד הושענא רבה נוהגים ברוב מקהלות ישראל לומר פרק תהילים ידוע, תהילים כ"ז, ודוד השם אורי באישים ומיירה, נכון? ושם פסוק אחד, פסוק מפתח מרכזי שמופיע שם בפרק הזה, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. בואו ניקח את הביטוי, אמר ליבי, בקשו פניי, את פניך השם מבקש. מי אומר בקשו פניי? מה כתוב בפסוק? מי אומר בקשו פניי? ליבי. ליבי אומר, מה זה לך אמר ליבי? אודותיך אמר ליבי, עליך אמר ליבי, בקשו פניי. והתשובה היא, את פניך השם מבקש. אז מי ביקש בקשו פניי? יש זה השם, נכון? כי השם אומר בקשו פניי, והתשובה שלי היא, את פניך השם אבקש, נכון? נכון או לא? אז יוצא שהפסוק בעצמו מזהה את הלב עם הקדוש ברוך הוא. מסכימים?
כן.
ליבי אומר בקשו פניי, פניי של מי? של השם, זאת אומרת השם מדבר. זאת אומרת כשהשם מדבר זה ליבי מדבר, נכון? והתשובה שלי היא, את פניך השם אבקש, נכון? יוצא אם כן, שפירושם הזה של חז"ל, של ליבו של אדם זה הקדוש ברוך הוא, הוא לא איזה פירוש מצוץ חלילה או משהו כזה, הוא מעוגן היטב היטב עמוק בפסוקים, במקראות, במקומות שונים. מה המשמעות של זה? האדם כיצור אנושי מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אדם קרוץ חומר, הוא יש לו יסודות ארציים, מאוד מאוד ארציים, ומצד שני יש לו יסודות שמימיים. האני של האדם, כן, נמצא עמוק עמוק בארץ, אבל יש משהו באדם, אותה נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, זה הקדוש ברוך הוא שנוכח בליבו של אדם, מושך אותו לשמיים. כך שאני ישנה וליבי ער, פירושו של דבר, גם אם אני הגוף ישן, כן? הלב שלי הוא ער. כי הלב זו הנשמה, זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בליבו של אדם. והוא כל הזמן קיים. כל הזמן ער. אם יש משהו שמבחין בין מציאות אנושית למציאות אלוקית, זה הישנות והערות. כשאנחנו אומרים בנשמת כל חי, מדגישים את ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבין בני האדם, אנחנו אומרים, והשם ער לא ינום ולא ישן. אני יודע שבמקצת הנסחאות אצל בסידורי הספרדים תמצאו שחלק מסידורי הספרדים קצת תקנו את הנוסח וכתבו שם והשם אלוקים אמת לא ינום ולא ישן, כך כתוב. אבל ברור לגמרי, כלל גדול תיקחו לכם, כשאתם רואים שני נוסחים בעניין מסוים, שתי גרסאות, כן? כלל גדול, הגרסה הקשה היא הנכונה. כי תמיד יש מישהו שירצה לשנות את הגרסה הקשה ולהעביר אותה לגרסה נוחה יותר. אין מי שיש לו גרסה נוחה יעביר אותה לגרסה קשה, לא עובד. מובן? לכן, תמיד כשיש לכם משהו, שתי נוסחות, אתם רוצים לבחון מהי הנוסחה המקורית, תמיד הנוסחה הקשה היא המקורית. דוגמה, לתת לכם דוגמה, כן? דוגמה מפורסמת, לכן זה, יש שתי דוגמאות לפיוטי שבת, נראה לכם כרגע אולי נעשה שתי דוגמאות קצרות, רק כדי להמחיש לכם את הכיוון הזה. פיוטי השבת יש, כי יש מירה שבת בפיוט הזה, כולנו מכירים, נכון? יש כתוב שם, מחל מלאכה בו סופו להחריד וכו', שם כתוב, יש שתי נוסחות, המתאבלים בו אחור נסוגים, כן? ויש נוסחה אחרת, השמחים בו שמחה משיגים. ברור ש... מהי הנוסחה הנכונה? המתאבלים בו. רק יש אנשים שלא הפריע להם לדבר על אבלות בשבת, כן? אז תקנו את זה, לשמחים בו שמחה משיגים. כן? או יש פיוט אחר, אומרים אותו בחלק מהמקומות בסעודה השלישית, אל מסתתר בשפריר חביון, השכל הנהנה מכל רעיון, מכירים? זה קורה בסידור. בסדר? בסוף, הבית האחרון שם כתוב, חזק מייחד כאחד 10 ספירות, ושם כתוב, הוא מפריד אלוף לא יראה מאורות, והנוסחה האלטרנטיבית היא, הוא מייחד אלוף יראה מאורות. ברור לכם שיש כאלה שפשוט נבהלו מלהגיד שמי שמפריד את 10 הספירות לא יראה מאורות, לכן דיברו על מי שמייחד את האלוף, הוא יראה מאורות, מעדיפים לדבר בצורה פוזיטיבית מאשר בצורה נגטיבית. בסדר? דוגמה שלישית ואחרונה מפיוטי שבת, הכל מפיוטי שבת, כן? כולנו מכירים את דרור יקרא לבן עם בת, נכון? איך כתוב שם? הדוח קמאי אל קנה. במוג לבב במגינה ונרחיב פעון מלאנה, נכון? הנוסחה האלטרנטיבית היא הדוף רשעה באש קנאה, בלום פיה בכל פינה וכו'. זה ברור לכם מהו הנוסח המקורי ומהו הנוסח המתוקן. כי מי מדבר על קנאה ובלום פיה בכל פינה, זה ביטויים חריפים, עדיפים במוג לבב במגינה, משהו כזה יותר עדין, יותר קומפקטי וכו'. זה דוגמא. עכשיו גם פה, מה שמפריד בין האנושי לבין האלוקי, זה שאלת האנושי יכול לישון. האלוקי לא ישן. האלוקי הוא ער. כן? מובן? ולכן מה שכתוב כאן, אני ישנה ולבי ער, פירושו של דבר, זו המציאות שאדם יכול להיקלע אליה כל הזמן, שבו, כן? הגוף שלו נכנס לזה מין תרדמה, אבל הנשמה היא תמיד נמצאת במצב של עירות. כן? חלק אלוקה של... לפעמים אדם יכול להיכנס להגיד, טוב לי במה שאני נמצא, כן? זה סוג של תרדמה. יש באדם תחושה פנימית או קול פנימי שקורא לו כל הזמן, בקשו פניי. זה מה שקוראים בקשת אלוקים המתמדת שנמצאת בליבו של אדם וזועקת לו כל הזמן, כן? אם תרצו, אולי זה מה שכתוב באבות, כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב וזועקת אוי להם לבריות מעלבונה שדורה. זאת אומרת, יש כן, אותו קול מתמיד שפונה לאדם, אומר לו בקשו פניי, בקשו פניי. יש קריאה מתמדת, לפעמים רק אנחנו אוטמים את האוזניים, לא שומעים, נרדמים. זאת אומרת, מרדימים את הגוף כדי שכלי השמיעה הפיזיים לא ישמעו את הקריאה הרוחנית הזאת. מה ש... אם אני חוזר קודם כל לפני שנשלים את התמונה, אני רוצה לחזור קודם כל לשאלה, שזוכרים שדיברנו, שכל שיר השירים הבאנו אותו לשאלה מי, מה מכריח את האהבה, כן? ומה שאני מראה לכם פה, ואני שאלה ולביאל, שכשאנחנו נדרשים לאהוב, אם אני צריך לאהוב משהו שהוא חוץ ממני, אז זה באמת לא מוכרח. אבל אם אלוקים נמצא בתוכיותו של אדם, כן? אז אני לא צריך לאהוב דבר חוץ ממני. אני צריך פשוט להתחבר לעצמי, בתוך עצמי, הלב שלי, כן? שזה קודש הבריחו, זה אותה שנטע אלוקיי נשמה, שנטעת בי תאוריי, אתה יצרת, אתה נפעת בי, אתה השתלת, שתלת את הנשמה הזאת בקרבי. והיא זאת שאותה אני, איתה אני צריך להתחבר. הרבה פעמים האדם בעצם מתנתק כביכול מן ההוויה שלו. איך כתוב בספר קהלת? ומי יודע רוח האדם, העולה היא למעלה או יורדת היא למטה. כן? לשנייה, נראה את זה רגע, אני אמצא את זה. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. השאלה היא אם האדם מתנהג כמו בהמה, מתעלם מן מותר האדם מן הבהמה לבד הנשמה הטהורה, כן? אם אדם מתעלם מן הנשמה, אז מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל עבד. אז רוח האדם יורדת היא למטה ושוקעת בתרדמה. אבל אם רוח האדם עולה למעלה, פירושו של דבר שאדם מסתכל על נשמה, אותה נשמה שנמצאת בקרבו, והוא עולה יחד איתה. האדם נע בין שמיים וארץ, האדם יכול לשקוע בארץ, יכול לטפס לשמיים. בעצם יש כאן קריאת אלוקים, בקשו פניי, זה קריאה לאדם, תרים את הפנים. והמהר"ל מדבר הרבה על זה, על הצורה של ההליכה, שהבהמה הולכת עם הפנים שלה באדמה. אבל האדם הולך עם הפנים שלו בשמיים, כי זאת המשימה שלו, להפיל לשמיים. אני ישנה בליבי, זה הבסיס. מוקד האהבה הנדרשת שלנו ביחד הקדוש ברוך הוא, כן? זה לא משהו בחוץ. הקדוש ברוך הוא לא משהו מחוץ לנו. הקדוש ברוך הוא כביכול אמננטי לאדם, כי הוא שתל בנו את נשמת, את הנשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל, היא חלקו של הקדוש ברוך הוא. בעצם אני צריך להתחבר רק, כל יסוד האהבה זה להתחבר באמת לאותה נקודה פנימית שיש לנו. ואין מי מאיתנו שלא שומע קריאות כאלה, שבקשו פניי, בהזדמנויות שונות כאלה ואחרות. זה לובש כל מיני צורות. זאת אומרת, מי שמחפש ככה, מי שיאזין היטב לעצמו וירצה להקשיב, לשמוע את המילים בקשו פניי ככה בצורה הפיזית הזאת, יכול להיות שהוא יצטרך להמתין הרבה זמן, כן? אבל אני מתכוון לזה כמה פעמים במהלך חיינו, שלנו, כל אחד ואחד יבחן את עצמו. אנחנו, יש לנו זה ניצוץ, מה שקוראים לו, אחר כך קוראים לזה ניצוץ של תשובה, כן? איזה ניצוצות של, אולי אני לא מספיק מנצל את הזמן טוב בישיבה. אני צריך לעשות מאמץ יותר טוב. התפילה שלי לא מספיק טובה. הלימוד שלי לא מספיק טוב. הרגישות שלי לבן אדם לחברו לא מספיק לזה. ואנחנו רוצים לשנות. זה אני ישנה בלביה. כשהלב ער, הוא שומע את הקריאות האלה, זה סוג של קריאות שאנחנו שומעים אותן. מה אנחנו עושים בדרך כלל עם קריאות כאלה? הרבה פעמים. פשעתי, תקוטונתי, אחר חל בשנה, רחסתי את הגלי, אחר חל תנתן. מה אנחנו עושים להם? ממסמסים אותם. זה לא הזמן המתאים. עכשיו אנחנו באמצע הזמן, לא. את הזמן הבא אני מתחיל ברגל ימין. כן? או עכשיו אנחנו זה, אחרי חנוכה אני מתחיל מצוין. עכשיו יש זה, נוסעים לשבת. ביום ראשון אני בא וזה. תמיד זה הדבר הזה של זה לא הזמן המתאים, שרחצתי את רגליי, חכה תנפם, פשעתי פתותי, חכה לבשנה, זה לא הזמן. זה. עכשיו אני צריך להיות עם החבר'ה, זה לא בדיוק מתאים, מה יגידו לי, מה הלכת לישיבה, קצת ככה נשרפת, קרה לך משהו, מכירים את הביטויים האלה ש... לפעמים חלק מאיתנו חוששים מאיזה שינוי דרסטי שיקרה אצלנו, ואני לא בא כרגע לשפוט את הדבר הזה, ואני אומר, זה מה שקורה, תנתחו את זה היטב, כל אחד יכול לעשות זה עם עצמו, פנימה. אני בטוח שכל אחד שבא לישיבה, ביום שהוא הגיע לישיבה, חשב, אני כרגע הולך לעשות X, כן? ובאמת יש רצונות טובים, יש כאלה שמצליחים, ויש כאלה, גם אלה שמצליחים, לא מצליחים לממש לגמרי את כל האידיאל הגדול. כי הרבה פעמים יש פינות מסוימות של עצלנות בהתנהלות שלנו. ויש רגעים שאנחנו מוכנים להקשיב יותר. וכשאנחנו מקשיבים יותר, אז מוכנים. ומוכנים גם לעשות מאמצים. כן? כי דודי שולח ידו מן החור כשהקדוש ברוך הוא לא מוותר, ולפעמים יש משהו בליבנו שאומר, לא, זה לא נכון, אתה סתם מתעצל, תעשה עוד מאמץ. אז מוכנים לעשות עוד מאמץ. אבל אז בא היצר ואומר לנו, סלולי, סלולי, לאט לאט, אל תמהר. בסדר, אתה הולך לשם, אבל אל תעשה קפיצה בבת אחת, אל תרוץ ישר על הדלת. קמתי אני לתוח לדודי, וידיים התפומות, ואצבעותיים עובר, על כפות המנעול, ורק אז פתחתי אני לדודי. אבל אתם יודעים מה קורה, שמתמהמהים פסוק שלם, או ארבעה משפטים, עד שמגיעים אל הדלת. אז כשמגיעים ורוצים לפגוש את הדבר, מה קורה? דודי חמק עבר, מפספסים. זאת אומרת, תמיד יש שעת רצון, מצווה, בא לידך, אל תחמיצנה. זה היסוד של אכילת מצה מול אכילת חמץ. אכילת מצה זה בחיפזון. הוא אומר רבי צדוק, בצדקת הצדיק, הוא אומר, יכול להיות שיש לי פה פסקה, אני צריך להיות לי איזו פסקה פה, אם אני אמצא אותה, אני... כן, אומר, בפסקה הראשונה, כך אומר רבי צדוק, ראשית כניסת האדם לעבודת השם, צריך להיות בחיפזון, כמו שמצינו בפסח מצרים. שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות, מפני שההתחלה לנתק את עצמו מכל תאוות העולם הזה, צריך לשמור הרגע. לשמור הרגע הזה, לשמר, ושמרתם את המצות, כן? לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע, למהר לצאת מהם, אולי יוכל. ואחר כך, שוב ילך למתינות. ואומר רבי צדוק, אומר לנו כאן את הנקודה הזאת, שהדבר החשוב בעבודת השם זה, כשיש קול שקורא לנו, כן, להיענות לו בחיפזון. לעשות את זה מהר. את השלב הראשון לעשות בחיפזון. אחר כך, אחרי שאתה מגיע למציאות הזאת, אז במתון, תשקול את צעדיך, תראה, תבנה לך תוכנית התקדמות, תבנה לך תוכנית עבודה. זה כן. אם אני חוזר, אם כן, לדברים שאנחנו אומרים כאן, הצורך של האדם להתעורר, ולשמוע את הכל ולהיענות לו, זה בעצם המשימה. ואם אדם התעצל בתחילה, וגם כשהוא החליט להתקדם עשה את זה בהילוך איתי ופספס, אז הדוגמה שמובאת לנו כאן בסיפור הזה היא דוגמה מהנפת, שיש שלב שבו מה קורה לראייה הזאת שלנו? היא החליטה לעזוב הכל והיא נלחמת בשיניים, הולכת עד הסוף, היא לא תוותר בשום צד. וכאן האדם בעצם עומד בפני מציאות של ברגע שהוא להוט עד הסוף ובלי שום פשרה רוצה לפגוש את השם, הוא גם יפגוש אותו בסוף. יש ביטוי בחז"ל, כולנו מכירים אותו, יגעת ומצאת, תאמין. מכירים את הביטוי הזה, נכון? אתם מבינים אותו? אתם שמתם לב אי פעם לאבסורד שבביטוי הזה? יש פה שלוש מילים בסך הכל. יגעת ומצאת, תאמין. בואו נעזור את המילה תאמין כרגע, נגיע אליה בסוף. כן? שתי מילים יש פה, יגעת ומצאת. אתם מבינים ששתי המילים האלה אינן יכולות לגור בכפיפה אחת, לדור בכפיפה אחת? כי כתוצאה מגיעה לאן מגיעים? להישגים, משיגים דברים בעקבות הגיעה, כן? מציאה, כשאדם מוצא משהו, זה ההפך הגמור מהגיעה. חז"ל אומרים שלושה דברים באים לו לאדם בהיסח הדעת, נכון? שניים אינם ענייננו כרגע, שזה הקרב ומשיח שבאים בהיסח הדעת, כן? אבל אחד מהשלושה הדברים שבאים בהיסח הדעת זה מציאה. כי אדם הולך ברחוב, מוצא משהו, נכון? לא מתכננים למצוא מציאות, מציאה מוצאים, נכון? לכן הביטוי יגעת או מצאת הוא ביטוי שלכאורה אין לו מקום. יגעת והשגת, תאמין שההגיעה הייתה טובה, אבל זו בדיוק הנקודה שמה שחזל אומר, כמו שקרה לרעיה שלנו, היא התייגעה כדי למצוא את הדוד, והוא איך התייגע? סבלה מרגע, לא, עד שפתחה את הדלת אנחנו מודים שהייתה שם עצלנות, אבל מרגע שפתחה את הדלת והחליטה לצאת ברחובות ולחפש, שם היא הלכה, עשתה כל מאמץ, היא לא ויתרה על שום שמץ של מאמץ, והכל בשביל להגיע לשם, להגיע לראות את הדוד. והאמונה שלה שאכן תמצא אותו, כי כשהם עומדים בערב הקמת מטה החיפושים, מה היא אומרת להם במשפט האחרון, אחרי שאומרת להם דודי ירד לגנו, מה היא אומרת להם? אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. אני משוכנעת, כמו שאני רוצה לפגוש את הדוד, אני משוכנעת שבאותה מידה הוא רוצה לפגוש אותי, דודי לי. כשאדם ברור לו שזו הדרך ואין בלתה, באותו רגע הוא ימצא. והמציאה היא לא תוצאה של החיפושים, היא לא תוצאה ישירה. זה לא, זה כשאדם עמל א', ב', ג', מגיע לד', כן? לא, כי חיפשה בכיוון מסוים ופתאום הדוד בא לו מישם. זה דוגמה של יגעת ובסופו של דבר איך הדוד נמצא? בבחינת מצאת, לא בבחינת השגת, מובן? ורבותיי, את הדבר הזה אני אומר לכם, כל אחד יבחן את עצמו. אני יכול להעיד על עצמי מניסיון, זה עובד, זה עובד. כי כשאדם יגע באמת, קורא לכם, תקחו דוגמה פשוטה, אדם עוסק בסוגיה ומנסה להבין איזה קושי גדול בסוגיה, אם באמת זה בוער לו בעצמות, אם זה באמת זה מפריע לו. היה פה בישיבה לפני הרבה שנים רב חשוב, הרב מרדכי ברויר, רב השלום, והוא היה בא ונותן שיעורים, נתן שיעורים בתנ"ך כאן בישיבה. ואני זוכר עוד, אני הייתי תלמיד צעיר בישיבה לפני הרבה הרבה שנים, אני זוכר שהוא היה בא והוא יכול היה לתת למשל במשך חודשיים, זה שיעור פעם בשבוע, במשך חודשיים לתת איזו רשימה של קושיות שיש לו, נניח הייתה סדרה של פרק א' ופרק ב' של ספר בראשית, כן? היחס ביניהם, נתן, אני לא זוכר כמה, אני אומר שזה היה משהו, כמה שבועות טובים רק בקושיות שיש לו על המתחים והסתירות שבין פרק א' ופרק ב', כן? וכעבור סדרה גדולה של שיעורים של קושיות, כן? אז היה מתחיל בסדרה של, של שיעורים כדי לתת את התשובה שלו. אז כל פעם שהוא היה, בכל שיעור כזה שהיה גומר בקושיות, הוא אומר, הוא אמר ככה, אני באמת לא מבין אתכם איך אתם יכולים לאכול צ'ונק בשבת, כשאני, כשעם כל השאלות האלה, איך אתם יכולים לעבור לסדר היום? עכשיו, זה הסיפור שלו. אני אומר לכם, באמת, אנחנו גם כן צריכים להבין, שאם יש סוגיה שקשה, אם הקושי הזה הוא קיומי בשבילנו, אם באמת אנחנו לא יכולים להיות שקטים בלי זה, כן? רבותיי, אם אדם באמת כואב לו שיש לו קושי בסוגיה, הוא ימצא תשובה. הוא ימצא תשובה לא תמיד, לפעמים הוא מסתכל פה, הוא מסתכל שם, הוא מנסה לחשוב בכיוון מסוים, ופתאום, אם, לא יודע אם קרה לכם, אבל לי זה קרה לא פעם ולא פעמיים, שאני חושב בכיוון מסוים וכו' וכו' ואני לא מצליח, כן? אבל פתאום, מכיוון אחר, משום מקום, פתאום מפסיק לך רעיון, ופתאום הבעיה נפשטת מאליה, ואתה לא מבין איך זה היה לך כל הזמן לידך, ופתאום איך לא הסתכלת על הכיוון ההוא. אבל זה בדיוק הנקודה של יגעת ומצאת. והתמונה שמתבהרת היא, מה שאמרתי לכם בסוף השיעור הקודם, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. כך אומר המשומע. כשאדם יוצא לקראתו של הקדוש ברוך הוא, הוא מגלה שבעצם הקדוש ברוך הוא כבר היה שם כל הזמן. רק כדי לראות אותו, כן, הוא צריך את המאמץ. אדם צריך את ההגיעה. בצאתי לקראתך, לקראתי לצאתיך. זו ההגיעה הנדרשת מאיתנו. כשאדם רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, מה זה אהבה? אהבת השם. זה לפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה להתוודע אליו. זה לדעת אותו. זה להיות מוכנים. כמו שאמרתי לכם, כל התיאור הזה של הדוד, של הראיה את הדוד, זה לא איזה מסמך שהם קופה לה בכיס והוציאה אותו לטובתה. אלא זה תהליך פנימי שהיא עברה באותו רגע כשהיה ברור לה, כשבאים מעמדים אותה, מה את כל כך רוצה בו? ואז היא אומרת מה היא רוצה כל כך בו. כן? היא מצליחה להתבונן ולהסתכל ולהגדיר. אלה הדברים. זאת אהבת השם הנדרשת לאדם. אני בעזרת השם שבוע הבא רוצה להראות לכם דגם כזה. לגבי הפן האישי שכל אחד ואחד, איך זה עובד, אני ישנה ונשעתי וקמתי אני לפתוח לדודי וכו', זה כל אחד ימצא לעצמו את הדוגמאות מתוך הקשקש שלו, נקרא לזה, כן? מבשרי איזה אלוקה. כל אדם מבשרו יראה איך הוא מגלה את פני השם. אבל אני רוצה להביא לכם פה דוגמה היסטורית אחת שלמה, שרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי משתמש בפסוקים האלה של שיר השירים כדי לתת לנו את תמונת הבית השני, תקופת בית שני, בנקודת ראותו. תראו איזה דברים נפלאים אפשר להראות דרך המבט הזה. ובעזרת השם נעמוד על זה בשבוע הבא. זה כמו שאמרת לכם, שיר השירים תמיד הוא משל גם לאדם הפרטי, וזה אני משאיר לכל אחד, אבל גם לתמונה הלאומית. והתמונה הלאומית, אני רוצה לראות אותה דרך קטע אחד בספר הכוזרי שנראה בשבוע הבא.
לא יודע, כנראה שלא. לא, נגמר הסוללה כאן אליי.